אנחנו באורות, מישהו רוצה אורות? אורות זה מושג, כן. אורות זה להאיר את הנשמה. אז הרב כותב באורות בקשר ליחיד והכלל. תפתחו בבקשה בדף קוף מם דלת, כן? ואם כבר עסקנו באורות, העניין הזה של אורות וקשר היחיד והכלל קשור אחד בשני. מי שרוצה להיות מואר באור השם, יצביע, בבקשה. מי רוצה להיות מואר באור השם? אתה מעוניין? קובי, אתה מעוניין? מעוניין. בסדר.
הערה,
היה גם שיעורי בית. למה העניין הזה של הערה, או מה שנקרא הערת פנים, והסתר פנים, שזה הפוך מהערת פנים, זה הסתר פנים, זה תלוי בדיוק בנושא הזה. באיזה מידה האדם קשור אל הכלל? כמה שהאדם הוא יותר כללי, הוא יותר מואר. כמה שהאדם הוא יותר פרטי, הוא פחות מואר. כי האדם הכללי הוא האדם הבריא. למה הוא בריא? כי מה זה אדם כללי? אדם שהוא מחובר לאורגן, למערכת. מי שמחובר, יש בו בריאות. אבל מי שמנותק מהציבור, מהכלל, מהעולם, כל אחד, יש לו בעיה. אז הוא פחות מואר על ידי אור השם. לכן, בארבעת הבנים של הגדה, אנחנו אומרים הרשע. מי הוא הרשע? מה הגדר של הרשע שמוציא את עצמו? מהכלל. מוציא את עצמו מן הכלל, אז הוא לא נמצא בהערה, הוא מבחינת רשע. וכתוב על הרשעים, רשעים בחייהם קרויים מתים. כמו מתים, למה? כי ברגע שאתה, כל אחד מאיתנו הוא חלק ממשהו. ברגע שאתה מחובר אל הכלל, אל החלק שאתה חלק ממנו, אז אתה באמת חי. אבל אם אתה קרות או נתק את עצמך מהחברה, מהאומה, מהמשפחה, מכל דבר, אז כמובן אתה כמו עבר שהוא נחרט מגופו של האדם. אז הוא נראה כחי, אבל הוא באמת מת. הוא לא מחובר אל הגוף. כן. לכן הקשר היחיד והכלל זה באמת מביא אורות. כמו שאומרים בחסידות, אם ניקח את החיים שלנו כסולם, נאמר, ונגיד שבסולם יש 10 מדרגות, ובסולם עולים ויורדים כידוע. לפעמים אדם עולה ואדם יורד. אז בחסידות אומרים, כמה שהאדם יותר חושב על עצמו ומנותק מן הכלל, אז הוא מדרגה יותר נמוכה. כמה שהוא יותר מחובר, מחובר אל העולם, מחובר אל המשפחה, מחובר אל האומה, במילא הוא מדרגה יותר גבוהה. כאילו, המציאות הנפשית, מצב הרוח נאמר, המצב הרוח הפרטי הוא מדכא את האדם, הוא מוריד אותו לשפל המדרגה. וכשאדם מתרומה ומתעלה אל הכלל, במילא הוא מואר על ידי אור השם. זה מובן הדבר. זה הנושא שאנחנו עוסקים בו. כן, מה רצית לשאול? רצית לשאול משהו? כן.
לא, רציתי להגיד מקודם משהו, שכמו מה שדיברנו, אז הרשע אומר פה, היה חושב את נפחה לפני
המושבים, כל התנפים, כל התנפים, כל התנפים
מליחידיהם. הוא אומר שרק אם נותנים לפרט, הכלל נותן לפרט, אבל בישראל כביכול, הפרט הוא גם מעלה את הכלל, וזה לא מוזכר בגויים הדבר הזה, הרב לא
מוזכר בגויים הדבר הזה. ודאי, תראה, כל חברה אנושית זה אורגן. אורגן זה מערכת אחת. כמו שהמערכת בכללותה היא תורמת אל הפרט, גם הפרט, כל אחד בתוך זה תורם באיזה מידה, אלא מהי. יש הבדל בין אומות העולם לעם ישראל. ההבדל שהתרומה, או נאמר, הערת הכלל בעם ישראל, על ידי שאדם הולך בדרך השם, במצוות, היא דבר אלוקי, היא דבר על-טבעי, היא מאירה את כל המערכת. מה שאין כן, אצל מערכת אומות העולם שהיא טבעית, היא לא אלוקית. זאת אומרת, שם גם, גם אזרח פשוט בכל מדינה, הוא תורם למדינה, בפטריוטיות שלו, בשירות שלו, בכל הזאת, אבל זה לא העניין של הנשמה, זה עניין של איך לחיות כחברה משותפת בצורה נורמטיבית, נאמר, אבל לא בתוך שמרומם ומעלה ומחדש את המוסר, את הרוח של, של האומות ההם. אז זהו גם יעסוק בסעיף שתגם נלמד, ההבדל בין אומות העולם לישראל, מבחינת המזון בשביל ליצור אחדות, ליצור דבק, לחזק את הכלל, איך היחיד באומות העולם ואיך היחיד בעם ישראל הוא מחזק את הכלל, מה ההבדל ביניהם? בואו נראה את זה כאן בתור, בסעיף ד' בבקשה. היחס האמיתי של כל יחיד שבישראל, כנסת ישראל, במובן הרוחני המלא, המקיף את כל החיים, המוסריים, הרוחניים והטבעיים, צריך הוא למזון תמידי יותר ממה שצריך כל בן אומה טבעית ביחס לצירופו לעמו. הוא אומר, יש עניין של מזון. מזון, כל אחד מבין שבשביל לחיות צריך לאכול. נכון או לא? אוכל. אבל כאן החידוש צריך גם אוכל הנשמה. לא רק אוכל פיזי לקיים את הגוף, כאן דובר על הגוף הלאומי, אלא גם צריך מזון לקיים את הנשמה המיוחדת של כל עם ועם, אבל הנשמה המיוחדת של עם ישראל היא זקוקה למזון יהודי מיוחד. מהו המזון היהודי המיוחד? איזה אוכל יהודי אוכל? אוכל כשר. אבל לא רק אוכל כשר, אלא המזון של עם ישראל זה תורה. התורה משולה למים, משולה ללחם, משולה ליין. מה שאין כן אומות העולם, והרב גם מנמק מדוע אומות העולם אינם זקוקים למזון הנשמתי, הרוחני הזה, והם מסתדרים במזון טבעי, רגיל, לא מזון רוחני מוסרי. בוא נראה את זה בתוכן. אומר, עם ישראל זקוק גם כן למזון, צריך הוא למזון תמידי יותר ממה שצריך כל בן אומה טבעית ביחד לצירופו לעמו. מדוע הנטיות הטבעיות אינם צריכות כל כך חיזוק כמו הנטיות המוסריות. לדוגמה, הנטייה הטבעית של תינוק לנוק מאמו או לאכול, הוא צריך ללמוד את זה בבית ספר? מה אתם אומרים? מישהו כאן למד לאכול? אוכל טבעי פשוט, לקיים את עצמו, הוא לא צריך ללמוד את זה, זה דבר טבעי, זה בא לו כאילו עם האינסטינקט, עם הטבע, הוא האוכל הטבעי. כן, כל אומה היא זקוקה לאוכל הטבעי הזה, לקיום שלה, לקיום הפיזי של האומה הזאת, היא צריכה פשוט להיות מה שנקרא, אנשים צריכים להיות פטריוטים, להיות שייכים לאומה הזאת בצורה הטבעית ביותר. בכל אדם, בכל אומה, אומר, אני צרפתי, אז הוא מבין, אז אני צרפתי, אני שייך לאומה הזאת, אני פטריוט של האומה הזאת, אני דואג לכבוד האומה הזאת, אני משתדל בשביל האומה הזאת. הוא לא צריך ללמוד את זה בבית ספר, הדבר הזה בא לו באופן טבעי. מה שאין כן בעם ישראל. בעם ישראל, מכיוון שהמזון הוא רוחני מוסרי, זה לא דבר טבעי. זה צריך לימוד מיוחד לחזק את העניין האחדותי או את העניין הלאומי שלנו, לימוד מיוחד. מהו הלימוד המיוחד? בוא נראה אותו. אז אמרנו, אומות העולם, הן לא צריכות ללמוד בשביל להזין את עצמן, להזין את הלאום שלהם. זה טבעי אצלהם הדבר. מה שאין כן בעם ישראל. ועל כן, האומות שיסוד הווייתן הלאומית הוא יותר מכוון כלפי המילוי של הנטיות הטבעיות, כל זמן שהן קיימות, משפיעות הן לצירופן על יחידיהן, בלא הכרח של הזנה מיוחדת. לא צריך ללמוד את השייכות או את הפטריוטיות של אצל העמים שהוא שייך לעם שלו. זה דבר שבא לו באופן טבעי. הוא לא צריך ללמוד זה בבית ספר, נאמר. באופן טבעי הוא שייך לאומה שאליה הוא נולד. מה שאין כן אצל יהודי. יהודי צריך כאן חיזוק מיוחד. בישראל גדול מאוד האגד כלפי צדדי המוסריות והאידיאליות. כאן אם נאמר בנומות העולם הנטייה לקיום, לצד הקיומי הלאומי, לא צריך ללמוד אותו, יש להם את האינסטינקט הטבעי, החייתי שקיים אצל כל חייו, שיתקיים, יודעת מי האויב שלה, מי האויב שלה, האינסטינקט הלאומי קיים באופן טבעי, לא צריך ללמוד אותו. אבל בישראל זה משהו אחר. מדוע? כי כאן עניין רוחני, לא עניין טבעי, אלא עניין אלוקי, עניין רוחני, עניין מוסרי, כן. בישראל גדול מאוד האגד כלפי צדדי המוסריות והאידיאליות. האגד מלשון החיבור. החיבור שלנו לא רק טבעי, אלא החיבור שלנו הוא גם מוסרי, ערכי, רוחני, וזה לא בא באופן טבעי. זה בא על ידי לימוד תורה וקיום מצוות ודברים מהסוג הזה. כן.
הרב כותב
הרבה מקומות שהתורה היא טבעית, סליחה? הרב כותב הרבה מקומות, ויש הרבה מקומות שכתוב שהתורה היא דווקא טבעית לעם ישראל, צריכה לבוא בגלל טבעית, כבר כבר מרסיני, טבעית. זה נכון, התורה, אנחנו איך אומרים, מראשה קהילת יעקב, ירשנו אותה, אבל זה לא מספיק שירשנו אותה, זה לא מספיק שנולדת יהודי. בשביל לגלות את הצד האלוקי, הצד המוסרי, הצד התורני שבך, אתה צריך ללמוד תורה. להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל. ולכן, זה שאנחנו עם ישראל והתורה אחד הוא בין כך ובין כך, זה פשיטה. למדנו את זה כבר. הבעיה היא מה אתה עושה עם התורה שהיא טבעית אצלך. האם אתה מאבד אותה, אתה מגלה אותה, אתה לומד אותה, אתה מקיים אותה, או אתה נשאר רק בפוטנציאל. זה כמו אדם, אדם נולד עם שכל, אבל זה מספיק שהוא נולד עם שכל, מה עוד צריך בשביל לגלות את השכל? מה עוד צריך לעשות את השכל?
ללמוד.
להפעיל את השכל. התורה, אין מים אלא תורה. אנחנו צריכים בשביל לגלות את הנשמה שלנו לעשות משהו, היא קיימת בין כך ובין כך. נשמה של יהודי, נשמה של תורה. כמו שחזל דיברנו על זה, חזל אומרים שהתינוק בבטן אמו הוא יודע את כל התורה כולה, ונר מונח על ראשו מראה מקצה העולם על קצהו, שיוצא מבטן אמו הוא משכח אותה, הוא רק משכח אותה, אבל היא נמצאת בו. וכל מה שאנחנו עושים בעצם אנחנו חוזרים אל מה שמוטבע בנו, אבל אם לא נחזור מה יהיה? אז נהיה חומר גלם, אבל לא נצא מהכוח אל הפועל, זה מובן. לכן אנחנו צריכים, העניין הזה של לימוד תורה אצלנו, מבחינה לאומית, אני לא יודע, מבחינה אישית בוודאי או בוודאי, אבל מבחינה לאומית, זה כורח המציאות, ליצור את הדבק הזה, את האיגוד הזה, את היחד הזה, ליצור, זה צריך את לימוד תורה. הרב כותב על זה באורות התשובה, יש כאן אורות התשובה. יש ספר צהוב, הספר הצהוב הזה. טוב. בפרק י"ב, סעיף י"א, אותו רעיון, אבל במילים קצת בהרחבה, שהאחדות בעם ישראל היא תלויה בעניין הזה של שיבה ליהדות, לתורה, למצוות ודברים כאלה. צריך לעורר לתשובה גם בשביל קיום האומה. למה הרב אומר את זה? אנשים לפעמים אומרים, צריך לעורר בתשובה בשביל מה שיהיה לי טוב בחיים. הרבה אנשים חוזרים בתשובה בגלל שהם רוצים שמה? שיהיה להם טוב בחיים, נכון? מי מעוניין שיהיה לו טוב בחיים? מי רוצה שיהיה לו טוב בחיים? אני ממליץ לכם לחזור בתשובה. והרב אומר, רגע, צריך לעורר לתשובה לא רק בשביל עצמך, אלא בשביל העם שלך. בהבדל גדול אם אתה עושה תשובה בשביל עצמך, או עושה תשובה בשביל האומה. זה מדרגה. אתה, או שאתה אידיאליסט, אתה עושה תשובה בשביל האומה, או שאתה אינטרסנט, אתה עושה תשובה בשביל עצמך. זה שני מינים, שתי מדרגות בתשובה. כיצד? כיצד? למה צריך לעשות תשובה בשביל קיום האומה? דרך אגב, זה היום הדבר הכי רלוונטי בדור שלנו. אנחנו, ברוך השם, הקמנו מדינה, אנחנו נמצאים נמצאים כאן בארץ, הרבה יהודים, כל זה. אבל אין מן דפליג שצריך לאחד את האומה. זה לא מספיק שאנחנו חיים כאן. בהיסטוריה של העם היהודי היינו כבר פעם, התפלגנו לשני עמים, לעם אחד, שהיו בשתי מדינות, נאמר ככה. בית ראשון, היה לנו 10 השבטים, והיה לנו שבט יהודה. צריך איזה דבק כאן. מה להדביק את הספרדים עם האשכנזים, עם התימנים, עם הרוסים, עם המרוקאים, עם הכל? מה להדביק את כולם? את הימנים, השמאלנים, את החרדים, עם הציונים? מה הדבק? זה מעניין אתכם? איזה דבק? מה יאחד אותם? מה יאגד אותם? האם אינטרסים משותפים זה מספיק? לאגד ולאחד חברה? בוודאי שלא. כל מה שהאינטרס בסדר, דוגמה, ניקח שני אחים שותפים, כל מה שמצליחים בעסק, הם חיים בשלום, בשלווה, הכל בסדר גמור. למה יש להם אינטרס משותף להרוויח בעסק? אבל באותו רגע שהעסק הזה פושט את הרגל, מה יקרה עם האחדות ביניהם? וואה, מלכות תפשוט הרגל, אחדות תפשוט הרגל. אותו דבר גם במדינה, למשל, לדוגמה. כל פעם אמרו, מלחמה, תאחד אותן. אם תהיה מלחמה, אז המלחמה, אומרים מלחמה מלשון אלחמה. אלחמה זה שמלחמים ברזל לברזל. מלחמה, תאחד אותן. באה מלחמת שלום הגליל הראשונה, ופתאום מצינו את עצמנו, שחלק נלחם בלבנון, וחלק מפגין בכיכרות. פתאום מלחמה לא רק שלא יחדה אותנו, אלא פוררה אותנו. אז יוצא שמלחמה זה לא דבר מאחר. המלחמה היא באה מתוך איזה אינטרס קיומי ותו לא. ואם האינטרס הקיומי יש על הוויכוח ככה או אחרת, ופתאום כל אחד מוצא את עצמו לכיוון אחר. אותו דבר גם אלה יש הדרך. יש אומרים אנחנו נלחם בעד ישע, ויש אומרים אנחנו נלחם נגד ישע. אני מדבר בתוכם, אז רואים שהדבר הזה הוא לא מאחד. מה כן יכול לאחד את עם ישראל? מי שייתן לי תשובה יקבל סוכריה.
תשובה?
תשובה, יפה מאוד. בגלל של הלחד, תקבל עוגיה. והרב מנמק את זה, מסביר מדוע. בוא נראה, אני מקריא. הכיצד אנחנו צריכים להיות אגודים ביחד לדורות, כל הדורות, לא רק הדור שלנו ביחד, כל הדורות שבעבר וכל הדורות שיהיו בעזרת השם. כל עם ישראל צריך להיות אגוד ביחד. האגד הרוחני שלנו צריך הוא פרנסה. איזה אגד? יש חברת איזה? חברת אגד צריכה פרנסה. אבל אומר, לא רק אגד רוחני, כל אגד צריך פרנסה. משפחה, נקרא משפחה. מי שרושב שמשפחה זה דבר מובן מאליו, האגד בתוך המשפחה, החיבור, הוא יש לו טעות מרה. כל הזמן צריך להזין, לחזק את האגד הזה, את היחד הזה, את החיבור הזה. זה נורא ברמה הבסיסית של משפחה, ודאי ודאי. כל הזמן לחשוב איך אנחנו עושים יותר קשר, יותר חיבור, יותר זה. מה עושים למשל, מביאים פרחים או לא מביאים פרחים? מה אתם אומרים? מי אמר לך?
לא מפלסטיק.
אדם כל היום צריך לחשוב איך, 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 איך לשמור על האחדות הלאומית וגם המשפחתית, לאלף בי. אחרת, מטבע הדברים, הדברים מתחילים להתפורר. אז זה מה שהוא אומר. האגד הרוחני שלנו צריך הוא פרנסה. ומהו האגד שלנו? מהי הפרנסה שלנו, סליחה? מהי הפרנסה? פרנסתו היא אורח החיים ומהלכי הדעות. אורח חיים זה דרך חיים. דרך חיים משותפת לכל עם ישראל, ומהלכי דעות ביחד, זה מפרנס את כולנו. לדוגמה אני אתן פרשת שבוע. היום אני מוכרח לומר, בזכותו של דורנו, היום המילה פרשת שבוע, להרבה מאוד אנשים גם לא דתיים זה אומר משהו. הם קוראים פרשת שבוע, שומעים פרשת שבוע, לאחרונה כבר ברדיו מדברים על פרשת שבוע, מזכירים את השם פרשת שבוע, פרשת שבוע, פרשת שבוע. גם אני פרשת שבוע, נפגשים שני יהודים, על מה הם מדברים? על מי הם מדברים בשבוע הזה? על מי הם מדברים? לא. על מי מדברים שני יהודים בשבוע הזה שלומדים פרשת שבוע? על מי?
המרגלים.
על המרגלים. מי אמר המרגלים? כל הכבוד. יש דבק. מה אתה אומר על המרגלים? למה הם רגלו? למה ככה? מרגלים, מרגלים, מרגלים. כל השבוע מה מדברים ברדיו, בטלוויזיה, בכל מקום על מה מדברים? יש מכנה משותף. יש מכנה משותף, פרשת שבוע. אני אומר, לשנים האחרונות, קודם זה לא היה הדבר הזה. של מרגלי, של פרשת שבוע, זה לא היה בתרבות כאילו, העממית. היום זה כבר בתרבות העממית. גם בחוגים שהם רחוקים מתורה ודברים כאלה, פרשת שבוע, הם מכבדים אותה, זה אומר להם משהו הדבר הזה. אני נוהג לספר, לפני שנתיים או שלוש, כבר לא זוכר משהו כזה, אז הזדמן לי להיות במשרד הביטחון. באיזה עניין, אני לא יכול לפרט אותו. וישבנו שם ביחד עם שר הביטחון, וראשי המערכת הביטחונית וכל זה, ישבו ודיברו ודיברו, כל אחד מהנוכחים היה צריך להגיד משהו. ביקשו ממני, תגיד גם אתה משהו, למרות שאני לא הייתי בסוד כל העניין שהיה, אבל הייתי שהזדמנתי לשם. אז אמרתי, תראו, אני אין לי מה להגיד, אבל מה, אני מוכרח להגיד לכם משהו על פרשת השבוע. ואז היה בדיוק פרשת חיי שרה. ודיברתי, הנושא ששוחחו שם באופן כללי, זה ענייני ארץ ישראל, אני לא מדבר כרגע על פרטים. אז אמרתי, תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו על פרשת השבוע. פתאום שמתי לב, סביב השולחן ישבו איזה 20, קצת למעלה מזה, אנשים, ראשי המערכת הביטחונית, פרשת שבוע? כולם שמו את האוזן. ואני אמרתי להם איזה רעיון על פרשת שבוע, על אברהם אבינו שהוא קנה את מערת המכפלה בכסף, למרות שהיה יכול לקחת את זה גם בלי כסף, כמה אנחנו מוסריים, כמה אנחנו זה. מאוד מצא חן ביניהם הרעיון הזה של אברהם אבינו שקנה את מערת המכפלה. אחר כך חשבתי בליבי, אמרתי, אם הייתי בא לפני 10 או 20 שנה, הייתי אומר בישיבה כזאת, בפורום כזה, חבר'ה בוא פרשת שבוע, היו אומרים לי, אדוני, אין לנו זמן לפרשת שבוע, אנחנו, זה לא מעניין אותנו. ופתאום אני ראיתי שכולם הקשיבו, ואין לי ספק שחלק מהאנשים שישבו שם, אחר כך שבאו הביתה, אמרו לאישה או לילדים, יש לנו איזה רעיון על פרשת השבוע. חל איזשהו שינוי. למה? זה הדבק. עם ישראל עוסק בפרשת שבוע. או שבת. גם שבת, אני מוכר לומר, כאן בירושלים, מרגישים מאוד את השבת. ובאמת, שבת, היו אצלי הנכדים וכל זה. אז הם אמרו לי, סבא, תראה, אין כאן אף מכונית. אני לא מדבר על אזורים ששם סוגרים את הרחובות, אני מדבר כאן על רחוב, באנג'ל, מדי פעם עוברת איזה מכונית או משהו כזה. תגיד לי, מה? כאילו הם מריחים את השבת. אבל אתה רואה שהעם, האומה, מכבדת את המסורת. אז השבת, המסורת, מזינה את האחדות בעם ישראל. יש לנו מכנה משותף. אנחנו כבר עושים משהו תרבותי, מוסרי, מסורת אחידה. הדברים האלה הם גורמים לדבק בתוך עם ישראל. זה מה שהרב אומר. ההגד הרוחני שלנו צריך הוא פרנסה. פרנסתו היא אורח החיים ומהלכי הדעות. אצלנו אוכל כשר זה דבר פשוט, נכון? אבל תדעו לכם, לנו זה נראה כדבר נורמטיבי. אבל אומות העולם למשל, הם אוכלות מה שבא להם. ספרדים, שבלולים, דגים, אני לא יודע מאיפה, כל מיני, אין מה שיגביל אותם באוכל. אבל אתה בא לעם היהודי, אני זוכר שבגין עליו השלום, הוא בא לנשיא ארצות הברית, דאגו לפרסם בעיתון, שהוא בא, שסידרו לו אוכל יהודי. גפילטה פיש, אני רואה שאתה זוכר. גפילטה פיש, אוכל יהודי כשר מיוחד. איזה קידוש השם כתוב. מה, ליהודים יש אוכל מיוחד? והכוונה לכל היהודים. אז אפילו כשאנחנו אוכלים אוכל כשר, אז זה מאחד אותנו, מחבר אותנו, מקשר אותנו. כדוגמה אני נותן. כשמחזיקים אותם הדרכים והמחשבות, שהציבור, כאומה, יש להם אותם דרכים, אותם מסורת, אותם מחשבות. הרי התיומת האחדותית קיימת. התיומת בלולב, יש בסוף, העלה האחרון, הוא כמו תאומים, שני העלים הם מחוברים, כמו תאומים, מחוברים אחד עם השני. אז הוא אומר, כשמחזיקים אותם הדרכים, אותם מעשים, אותם הדעות, אז התיומת האחדותית קיימת. קיימת אחדות. אבל כשזה לא קיים, חס ושלום. והתיומת הזאת, האחדות הזאת, מוסיפה כוח לאחדות הגזע ויתר מיני סימני אחדות. אבל בחלישות הרוחניות, שישנה החולשה הרוחנית, הפירוד הרוחני מתגבר, והאחדות המקרית של הגזע והעניינים החיצוניים לא יצרו כוח לאגד את הפירודים הרבים, שהחיים בתנאיהם החיצוניים הפנימיים מפרידים באופן טבעי. זה מובן. זה בדיוק הרעיון הזה אומר כאן הרב, אומר בשביל לאחד את עם ישראל, או להתחבר לעם ישראל ולאחד את עם ישראל, צריך מעשים, שהמעשים האלה הם הדבק, הם המאחדים, הם המחברים את הפרט אל הכלל, ומחברים את הפרט, את הכלל בתוך עצמו, ומחזק את האחדות בתוכו. בישראל גדול מאוד האגד כלפי צדדי המוסריות והאידיאליות המשותפות בכללות האומה, וכאשר הנטיות הרוחניות צריכות הן גם בכל יחיד טיפול תמידי. אדם אוכל 3 פעמים ביום, אני שואל אתכם, מי אוכל כאן 3 פעמים ביום? חוץ ממך אף אחד לא אוכל. הנשמה צריכה לאכול 3 פעמים ביום. מה זה האכילה? אומר רבי יהודה הלוי, תפילה. 3 פעמים ביום יהודי מתפלל ומזין את נשמתו. והכוזרי, כשהוא רוצה להסביר, אומר, לא רק שהמשל דומה לנמשל מבחינת אוכל, הוא אומר, כשאדם מתפלל שחרית, המזון שהוא אוכל, מזון הרוחני, הנשמתי, הוא מספיק לו עד למנחה. ובמנחה הוא מקבל מזון עד לערבית. ובערבית הוא מקבל מזון לכל הלילה. כן. אז הוא אומר שהסידור הזה ששלוש פעמים ביום האדם מתפלל הוא כנגד הזנת הגוף, ככה גם הזנת הנשמה. אבל כשאדם לא מתפלל בכלל, אין לו מזון. מה קורה לאדם שלא ניזון? מתייבש, מתפורר. ככה גם האדם. לא מבחינה פיזית, מבחינה נשמתית, מבחינה רוחנית. יש מה שנקרא שאדם משבר בסתר פנים גדול, אבל כל זה נובע מחוסר הזנה מסודרת ונכונה של הנשמה. ככה גם לגבי האומה. קל וחומר שהיחס שהיחיד נזקק מצידן אל הכלל כולו, שצריך אימוץ ומזון תדירי, מזון תדירי כל יום, כל יום. ובאמת מי שיתפלל, אני לא יודע אם יש כאן כאלה דתיים, יש כאן דתי ב... מי היה כאן? מי התפלל הבוקר? תשימו לב, כל התפילה בלשון רבים. אם אתה מקשיב למה שאתה מוציא מהפה שלך, פתאום אתה לא רק מדבר על עצמך, אתה מדבר על הכלל. חוננו מאיתך חוכמה בינה, לא חונני, חוננו, גאלינו, רפאינו, ברכינו, הכל בלשון רבים. אז אדם ששלוש פעמים ביום וכל החיים הוא מתפלל, הוא מתחבר אפילו רק במילים, המילים עצמן כבר מחברות אותו אל המציאות הכללית, הוא כבר אדם כללי. אני לא מדבר בכוח, בפועל, עצם הוצאת המילים וההתבוננות במילים האלה, זה כבר הופך אותך לאדם כללי ולא רק אדם שחושב על עצמו. לכן הוא אומר שזה צריך מזון תדירי. המובחר שבמזון, הלא הוא תלמוד תורה לכל צדדיה. דיינו, לא משנה. משנה, הלכה, גמרא, אמונה, כל לימוד תורה, תפילה, כל מה שאתה לומד, כל זה מחזק את הקשר שלך אל הכלל. הכולל גם כן את הלימוד ההיסטורי, וזה דבר מאוד יסודי. צריך ללמוד היסטוריה של עם ישראל. ההיסטוריה של עם ישראל היא לא מקרית. ההיסטוריה של עם ישראל היא אלוקית, קורא הדורות מראש. אדם צריך לדעת מאיפה הוא בא, מאיפה העם שלו בא. לא רק הוא, כל ההיסטוריה של המין האנושי, זה לא איזו כרונולוגיה של מספרים בתאריך זה וזה, היה אברהם, או היה להבדיל פרו, או היה דוד, או היה זה, זה חשוב, אבל זה לא העיקר. ההיסטוריה זה סיפור עם תוכן, ההיסטוריה זה סיפור עם משמעות. אני זוכר את עצמי בתור נער שלומד היסטוריה בתיכון, פעם שאלתי את עצמי, עשו לנו בחינות, מתי היה נפוליון, מתי היה זה, מתי היה זה, אמרתי, משעמם אותי. פתאום עלה לי להברקה, בתור נער, אמרתי, בשביל מה אני לומד היסטוריה? בשביל ללמוד לקח. ממה? מההיסטוריה, אז עוד לא הייתי דתי. למדנו על נפוליון, מה לומדים הלקח מנפוליון? מה הלקח מנפוליון? אתם לא יודעים מה הלקח מנפוליון? שמעתם על נפוליון? מי שמע על נפוליון? לא שמעתם. יש כאלה שלא שמעו. מה היה נפוליון? גאוותן או לא? מה אתם אומרים? הוא היה מנופח מגאווה. רצה לכבוש את כל העולם. למה? בשביל מה? אומרים שהוא היה נמוך, אז הוא רצה להרגיש שהוא גאווה. תסביך, תסביך של ילד קטן שיגע את כל העולם. זה הלקח שאני למדתי מנפוליון. אתה לומד היסטוריה, אתה צריך ללמוד לקח, לא רק לעצמך באופן פרטי, אלא לאומה, לאנושות. זה מה שהוא אומר, זה לא מספיק, איך אומרים, ללמוד תורה וכל זה, צריך ללמוד גם את תולדות ישראל ותולדות האנושות, ומאיפה האנושות באה, ולאן האנושות הולכת, ומאיפה עם ישראל בא, ולאן עם ישראל הולך, ומהם המסקנות של כל מה שעברנו לאורך כל הדורות, כולל פרשת השבוע. מה פרשת השבוע? מי יודע? לפני רגע שאלתי אתכם. מרגלים, מה הלקח? מה הלקח? מה אתה לומד פרשת השבוע? מה, אתם לא יודעים מה הלקח? יש עיתון באהבה או באמונה, אתם שמעתם על העיתון הזה? יש שם מאמר הפתיחה, זה נכון? נכון למה? עכשיו. אתה צריך ללמוד תורה מתוך שאתה מחובר אל מה שמרגלים, זה נכון לעכשיו. זה לא רק נכון למה שהיה פעם. הלקח של המרגלים, מה? הכישלון של המרגלים, העוני של המרגלים, כל הדברים האלה זה לא הדברים של העבר, רק זה שייך לכל יהודי ויהודי, לכל דור ודור. אתה צריך ללמוד היסטוריה, אתה לומד תורה, אתה לומד את התולדות, תולדות ישראל. ותולדות ישראל, ומה זה רלוונטי אליי? מה זה נוגע אליי? זה צריך להיות חי. העכשוויות צריכה להיות בהקשר לתורה, אבל עכשיו, אתה חי עכשיו את הדברים. אז זה מה שהרב אומר, זה לא מספיק ללמוד תורה. צריך גם ללמוד היסטוריה. הכולל גם כן את הלימוד ההיסטורי. אתה יהודי, מאיפה באת? מי זה אברהם, יצחק ויעקב? מי זה דוד המלך? מי זה הסבא שלך? והסבא של הסבא שלך? ומאיפה באת? הדברים האלה מחברים אותך אל הכלל. אם אתה לא יודע, אז אתה, יש לך כאן בעיה עם הקשר עם הכלל. זה מזכיר לי במוצאי שבת, אני לא יודע, מישהו היה כאן מוצאי שבת בסיור במנהרות הכותל? אף אחד לא היה. הפסדתם, לא נורא, אבל אני היה שם, באמת, יש להם שם, במנהרות הכותל, יש להם מנהרת הדורות וכל הדברים האלה, אבל יש שם סרט וידאו, הם הראו לנו, את איך כל יהודי ויהודי בא מאיזה גלות. אז הם מראים, כאילו נניח מישהו שהוא בא עיראקי, בא מעיראק. אז הם חוזרים מעכשיו עד גלות עיראק, גלות בבל מה שנקרא. אז רואים את זה בתמונות, מתקופת גלות בבל ועד היום, כל הגלויות. פתאום מישהו היה שם עיראקי בתוך המוצא עיראקי, בתוך החבר'ה, אומר, וואי. איזה שורשים ארוכים, איפה אני בא? זה מה שאני אומר, זה ללמוד היסטוריה, תולדות ישראל, למה אנחנו שייכים? איזה עץ, איזה שורשים ארוכים, ובמילא גם איזה ענפים לעתיד לבוא, איזה פירות גדולים עם ישראל ישראל. צריך ללמוד היסטוריה. בינו שנות דור ודור, היה הרב ציודה תמיד אומר, כתוב, בינו שנות דור ודור. מה זה בינו שנות דור? שנות דור זה היסטוריה. מה זה ודור? אם אתה יודע את ההיסטוריה, אתה מבין את הדור, את הדור הזה. כי הדור הזה הוא חוליה בשרשרת. אם אתה לוקח את החוליה, מוציא אותה מהשרשרת, אתה לא מבין מה היא. אבל אם אתה לוקח את החוליה, ואתה רואה מאיפה השרשרת באה, ולאן היא הולכת, אז אתה מכיר את הדור, את המציאות האמיתית של הדור. לכן צריך ללמוד היסטוריה. הכולל גם את לימוד ההיסטוריה בכל שלמותו וקיום המצוות באמונה עמוקה המוארה באור דעת והכרה ברורה, ומתוך כך הפרט מתחבר אל הכלל, והכלל בעצמו הוא מתחזק, הכלל על ידי זה שהאדם לומד תורה מתחבר אל עמו, אז גם הציבור בעצמו, הכלל בעצמו הולך ומתחזק. זה מובן? טוב, שאלות, בבקשה. כן, ישר כוח, תודה רבה.
אתה חיזוק על זה, נדבר עליו, אבל אמרת על גופי הייחוד של חרדים, ציונים. איפה החיבור הזה בכלל?
שאלה מצוינת. אנחנו רואים שבין הדתיים אין אחדות. לא רק שאין אחדות. כמה מפלגות דתיות יש, אתה יודע? ותת מפלגות. אני חושב שאתה טועה. איך זה יכול להיות? כולם לומדים אותה גמרא, נכון? בבא מציע, פסחים, אני יודע. למה כל היהודים הדתיים, כל אחד, כל שניים, סליחה, עושים לו שלוש מפלגות? זהו בדיוק השאלה. אם אתה אומר שלימוד תורה וזהו, זה מאחד וכל זה, למה באמת אנחנו לא רואים את האחדות הזאת בתוך החברה הדתית, נאמר, כן? אז באמת חז"ל אומרים בעניין הזה, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. כך אומרים חז"ל. דהיינו, אם תבדוק במחשב, תבדוק כמה מיליארד אנשים יש, בעולם בערך 5 מיליארד, לא יודע. 6 מיליארד. אין פרצוף אחד דומה לשני. דבר פילי. ואין דעה אחת דומה לשנייה, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זאת אומרת, הפרצוף החיצוני הוא מבטא משהו פנימי, לכן קוראים לפנים פנים, אלא שום פנימיות. מבטא איזו אישיות, משהו אורגנלי, משהו מיוחד, כל אחד הוא דומה. ככה בעם ישראל, ככה באנושות כולה. זאת אומרת, אין מציאות אצל האדם שהוא שכפול של משהו. שכפול זה בדיוק שווה אחד לשני. כל אדם באשר הוא אדם הוא אורגינל. אורגינל, אתה אורגינל. איך קוראים לך?
נדב.
עוד לא היה כמוך בעולם ולא יהיה כמוך בעולם. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אני יחידי בעולם, כמו האדם הראשון. איך אומרים חז"ל? ריבוי הדעות זה לא חיסרון. ריבוי הדעות, אדרבה, זה מראה על גיוון, על פנים, על ראיית דברים, על תפיסת דברים, פונקציות שונות וכל הדעה, כל... זה נקרא ריבוי הדעות. זה שיש ריבוי דעות, זה דבר מפרה, דבר טוב. לכן גם בגמרא, אם אתה לומד גמרא, או גם במשנה, אתה רואה המון ריבוי דעות. זה אומר בכו, וזה אומר בכו, וזה אומר בכו, וזה אומר בכו. אבל מה, למרות שיש שם ריבוי דעות, כולם ממקור אחד. הכל זה עניין אלוקי, עניין זה מהרצון האלוקי. הקדוש ברוך הוא בחר, נאמר ככה, להאיר לנו כמו עץ, שורש אחד, ענפים רבים. הרבה ענפים. אז זה אני אומר לגבי הריבוי הדעות בציבור הדתי, החרדי, הלאומי, השאסי, בלי עין הרע, יש לנו ריבוי דעות. כל הדבר הזה מראה באמת שכל אחד יש לו את השקפה שלו, את הדעה שלו. אבל, וזה מה שהרב רוצה להגיד, יש שורש אחד לכל. רגע, אתה לא רואה את הדבר המאגד, אבל אני כן רואה. שאל אותי איך. כל אחד תורם את תרומתו הייחודית. לדוגמה אני אתן. הציבור הנגדך החרדי והדתי-לאומי, שהם כאילו שני זרמים, כאילו שני זרמים נפרדים, כאילו. הציבור החרדי יש לו משימה מיוחדת, נאמר. מה המשימה המיוחדת של הציבור החרדי? שמרנות. שמרנות. האידיאולוגיה שלהם, שמרנות, שמרנות, שמרנות. מה זאת אומרת שמרנות? אנחנו בגטו. אנחנו שומרים על הכל. כן, אפילו מדברים חלק מהם יידיש. מתלבשים כמו בתקופה של לפני, באירופה לפני 150 שנה. כל המשימה היא שמרנות. מה התפקיד של הציבור הדתי-לאומי? פתיחות יותר, שייכות לתחייה, לשותפות לכל מה שנעשה כאן. כל אחד יש לו פונקציה, כל אחד יש לו תפקיד. דרך אגב, לא רק הציבור החרדי והדתי-לאומי. כל החברה הישראלית היא קשת. שמצד ימין, בקצה האחד עומדים לומר, הציבור החרדי הקיצוני ביותר, אני לא יודע אם זה טריקרטו או מישהו אחר, זה לא משנה כרגע, ובצד השמאלי של הקטר עומדים החופשי חופשי, לא יודע מי זה היום חופשי חופשי, אבל אין להם, אין שום גבולות, שום מסורת, שום גבולות, שום דבר. אבל שתי הצוות האלה של אותה קשת של עם ישראל, יש כאן ריבוי דעות, ריבוי דעות, ריבוי השקפות, שכל צבע בקשת יש לה תפקיד בעניין הלאומי. כל צבע. אז אם אתה רואה באופן פונקציונלי את הדברים, אתה מבין שהשוני זה כמו בגוף האדם. יש עבר כזה ועבר כזה, כוח כזה וכוח כזה, והכל ביחד יוצר כאן את המערכת ההרמונית של החברה הישראלית. כי אם לא היו החרדים הקיצוניים, אם לא היו, איפה הייתה השמרנות היום? היא לא הייתה. ואם לא היו הליברלים הקיצוניים, נאמר, אז בכלל לא הייתה פתיחות, היינו היום מנוונים לגמרי. פתיחות לעולם, פתיחות לנעשה. זאת אומרת, רואים שכל גוון בחברה הישראלית יש לו תפקיד, יש לו פונקציה. איפה הדבר מתאחד? זה הענפים, כן? הוא מתאחד בשורש, פועץ. בשורש הכל מתאחד. כשהרם מדבר כאן על העניין של מסורת, מצוות או דברים כאלה, הוא מתכוון לחזק את השורש של הדבר. אבל זה שכל אחד מופיע בגוון אחר, זה טבעי, זה דבר טבעי. זה לא דבר שהוא... זה חלק מתהליך של התרקמות, של בנייה, של צמיחה, כמו הענפים של העץ, הולכים ומתרבים, הולכים ומתרחקים כאילו, אבל כולם מחוברים בשורים. כאן מדובר על העיסוק בשורשים, כן. כמה שאין הרבה יותר בעיסוק בשורשים, פשוטו כמשמעו, ומלא אנחנו גם מחברים את הענפים בסופו של דבר. איך אפשר להכיל שהקדוש ברוך הוא גם ציוני, גם לא ציוני, גם חסידי וגם מתנגד? הרי חייב שיהיה בו כיוון אמיתי אחד שהקדוש ברוך הוא רוצה בו. אני לא יודע אם שמע, מי זה השואל? עמי, עמי זה מתאים לך, עמי, עמי, עמי. למה? היו 12 שבטים, אני לא יודע אם שמעתם על זה. משה רבנו דיבר אל כולם, למרות שהם היו שונים אחד מהשני. הגדלות של משה רבנו, זכרו תורת משה, שגם הציוני, שם גם במעמד הר סיני, היה גם ציוני וגם חרדי וגם חסידי וגם מתנגד. אנחנו בעיניים הטרוטות שלנו, אנחנו לא רואים את החיבור. אבל משה רבנו, כשהוא דיבר אל כל עם ישראל וכל הזרמים וכל השבטים, לדורותם נאמר, זה לא רק הדור ההוא, לכל הדורות, כן. הוא דיבר על כולם. וכל אחד מקבל את מה שהוא מקבל. וכל אחד ממלא את תפקידו בין במודע ובין בלא מודע לדברים האלה. בסופו של דבר, הכל יתאחד. איפה לומדים את זה? מיעקב אבינו. בא יעקב אבינו בהתחלה, אחים רבו ביניהם, הוא עוד איך הם רבו. לא רק שהם לא דיברו אחד עם השני, רצו להרוג אחד את השני. אבל כשיעקב אבינו נפטר, כל האחים התאחדו וליוו אותו בלוויה, וככה עם ישראל הלך במדבר לפי הסדר שיעקב אבינו כבר סידר אותם בחייו. הוא אמר זה ממזרח וזה ממערב וזה מצפון וזה מדרום, מחנות איש על דגלו ועל מחנהו. אנחנו לא רואים את זה, אבל מצד האמת כל זרם יש לו תפקיד בקשת הזאת, במרקם הזה שנקרא עם ישראל. לכן גם צריך הרבה מאוד סבלנות כלפי השונה, כי אתה צריך לדעת, אם הוא שונה ממך בהשקפת עולמך, זה לא במקרה, יש לו תפקיד בשוני הזה. זה מובן הדבר. לכן אני רואה את ההבדל בגוונים, אני לא רואה כאן פירוד, אני רואה כאן פונקציות שונות, זה הכל. זה מובן. כמו בצבא, יש לך יחידות שונות. זה שיש קומטות שונות ויחידות שונות, זה אומר שיש כאן פירוד בדבר הזה? לא. כולם ציוות השם. גם זה וגם זה וגם זה, כולם משרתים את אותה מגמה. אותו רצון האלוקים שהוא שואל כאן, איפה רצון האלוקים? רצון האלוקים בא לידי ביטוי בכל דבר. בעצים, באבנים, באנשים, בזרמים, בדתיים, בלא דתיים, וכל זה בא לידי ביטוי רצון השם. עוד שאלות רבותיי, אבל זו שאלה טובה. פעם, זה דבר, אני נזכר, לפני שנים רבות בא לכאן חיילת, עם קבוצה של חיילות. זה היה אצל מכון אורה. אז דיברו איתה על התשובה ועל דברים כאלה, עם הבנות. אז החיילת הזאת הייתה קצת צינית. היא אמרה, אני מוכנה לחצות תשובה, רק תגידו לי לאיזה זרם. זרם שס, למפדן, לאגודה, וזה ירצה לעקוץ אותנו, כן? תעשו אתם תשובה! כאילו, אילה אמרה את זה,
כל אישה... זה לא מתאים.
אבל זה האמת, כל אחד הולך לזרם שמתאים. אבל לכולם יש מקום. אין לך דבר שאין לו מקום.